חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אני לא יודע מי הרג את העיתונאית שירין אבו אקלה. אני כן יודע שאם זה צהל, הרי שהירי לא נעשה בכוונה להרוג עיתונאית. אני רוצה לשבח את מערך ההסברה הישראלית ואת הדרג המדיני והצבאי שהפיקו את לקחי מוחמד הדורה מהאירוע הנוראי ההוא בנצרים והסתערו היום מהבוקר על הסיפור הזה, עם סרטונים, חומרי הסברה, הודעות והתייחסויות מפורטות לפרשה, בלי להתנער מהאחריות אפשרית, אבל אם לדרוש חקירה משותפת ונתיחה משותפת ושקופה, וזה בדיוק מה שהיה צריך לעשות כדי לא לתת לנרטיב של הצד השני להשתלט על סדר היום ואחר כך לך תוכיח. זה עדיין לא אומר שאבו אקלה לא נפגע מקלי הישראלי, זה כן אומר שצהל מוכן לבדיקה, ישראל נלחמת על סדר היום וההסברה, אנחנו לא משאירים את המגרש לצד השני, ומבינים שמלחמות מנצחים גם בתודעה ולא רק בשדה הקרב. מומלץ כלקח נוסף לתגבר מאוד את ציוד הצילום של לוחמי צהל, הוא קיים כבר היום, אבל הוא צריך להיות מעובה, מקיף ומתוחכם הרבה יותר, בדיוק כדי שתהיה לנו תשובה למקרים טרגיים כאלה. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עיתונאית של אל-ג'זירה נהרגה לילה בג'נין כשצהל נכנס לעצור מחבלים. הערבים מיד הודיעו שישראל רצחה אותה. ככה ערבים בג'נין, ערבים בכנסת וגם תומכיהם, כל מיני מנובלים מבצלם. לאיש מהם אין זנב מושג מי הרג אותה, אבל הם החליטו מיד. אין ויכוח שהמחבלים ירו. הם פרסמו סרטונים המראים איך הם יורים מעבר לפינת בית בלי לראות במי הם יורים, ואחר כך אומרים פגענו בחייל, הוא נפל שוכב על האדמה. וכיוון ששום חייל צהל לא נפגע, כנראה שהם הרגו אותה. מיד לקחו אותה לנתיחה מטעמם כדי שהאמת לא תתגלה, אבל כל זה לא הפריע לחבר כנסת מוסי רז, שהפך עצמו לתומך טרור וחייל בשירות התעמולה של המחבלים, כשקבע ככה נראה הכיבוש. מאות עיתונאים נהרגו באפגניסטן ועיראק וסוריה ואוקראינה, זה... ולא הקימו שום ועדת חקירה על הדבר הזה. זה כנראה בלתי נמנע כשהם מנסים להיות הכי קרוב לאש ולהביא את הצילום הכי דרמטי, את התיאור הכי קרוב. יש בהם שצריך להצטער על מותם, ויש כאלה שלא היו באמת עיתונאים אלא תועמלנים של הטליבן או דאש או של החמאס או של הפתח. הכתבות שלהם היו רצופות שקרים ועלילות דם נגד ישראל בדרך כלל, מימי הילד מוחמד הדורה שנהרג באש הערבים בצומת נצרים בתחילת האינטיפאדה השנייה, והעיתונאים בשטח היו שותפים מלאים לעלילת הדם שנקלטה בעולם, שחיילי צהל הרגו אותו, ועד כל העיתונאים אצלנו שמאמינים רק לערבים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך.
שלום, שלום.
לא מבין למה אתה צריך להגיד בעיתונאים בצד שלנו שמאמינים רק לערבים.
יש עיתונאים אצלנו שמאמינים רק יש. לערבים.
אמרת את זה בצורה יותר גורפת. כל העיתונאים שאני שמעתי מדברים היום, ושמעתי לא מעט, לא מאמינים רק לערבים. אני מתחיל בעצמי כמובן, אבל מי שתגיד, אני אגב בניגוד לך, אני מקנה בך שאתה יודע מי הרג את כולם. כולם אתה יודע מי הרג אותם, אני לא. אני רק מתנגד לה שיפלילו אותי בצורה אוטומטית.
נכון, גם ה-300 שנהרגו במלחמות האלה, אני לא יודע מי הרג אותם, אבל אף אחד אפילו לא בדק מי הרג אותם.
נכון. ועשיתי סרט בזמנו בסדרת הקונספירציות שלי בחינוכית על מוחמד הדורה. אין הוכחה שהפלסטינים הרגו אותו, אבל זה סביר להניח. ואגב, יש תיאוריה שהוא חי. אמיתי.
כן, 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 אני זוכר. אני גם ראיתי את הסרט שלך, ואני גם זוכר את התיאוריה שלא בדיוק מי שנקבר היה ילד בגיל אחר או משהו בשעה אחרת. היה שם סיפור מורכב מאוד.
אבל אז, אם אתה זוכר, אי אפשר לשכוח הרי את ההיראה. האמת שהתמונות היו נוראיות שהוא מסתתר מאחורי אבא שלו. אבל אז, בוא, זה שנת 2000, ולא היה מה שיש היום. היום, אתה יודע, נתנו להם במשך שבועות, הכל נשטף רק בדבר הזה.
והתנצלנו מיד.
והתנצלנו מיד וכו'.
באותו יום התנצלנו, זה הייתה הבעיה.
והיום אתה רואה שכבר יש עבודה, יש בחורה בתקשורת בינלאומית של ראש הממשלה, קרן קוג'אינוף, לא, קרן, יש לה שם כזה כמו קוג'אינוף, כי יש כזה כתב. הביאו אותה מדובר צהל, היא נולדה בבריטניה, יש לה אנגלית שפת אם, והיא פשוט תותחית, אני אומר לך, היא תותחית, היא יודעת לעשות את העבודה, נורא רציתי להעלות אותה, אבל באמת הידיים שלה מלאות עבודה מול התקשורת הרלוונטית, אנחנו לא רלוונטיים היום.
אנחנו ננסה בהמשך גם להבין מה קורה בעולם סביב זה, אם יהיה לנו מזל נצליח לדבר עם מישהו שאולי עוקב אחרי זה.
כן, כי זה, כל זה סופה מושלמת, היא גם אזרחית אמריקאית. אגב, הבנתי שהיא בכלל נוצריה, אבל היא סמל פלסטיני, וצריך לטפל בזה, צריך להגיד, חקירה ושקיפות ונתיחה, וכל הסרטונים. תשמע, הצבא מצלם הרבה מאוד סרטונים באירועים האלה, אני מניח שעכשיו, מהבוקר עוברים על כל הסרטונים האלה, ומנסים לארגן אותם מול התיאוריות השונות, ועוד נשמע על זה רבות. ולא אמרנו מילה על מנסור אבס, אבל בשביל זה יש לנו את אחרי החדשות.
ודאי, ודאי. שאגב, הן לא כל כך רחוקות כמו שאנשים חושבים.
אנשים, כן, כן, אנשים שלא מסתכלים על החיים.
אנשים חיים בשקט, כאילו זה לא הולך לבוא בעוד שתי שניות.
שנייה אחת.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור. איציק, אני מצטער, אבל אתה אחראית על השידור, ככה כתוב. ואני לא מתכוון לשנות פה שום דבר, אני דבק בטקסט. רק למה הוא עשה את הניתוח ולא הודיעו לנו? בכל זאת, בתחנה אנחנו צריכים לדעת על דברים כאלה. טוב, בוא נגיד, בוא, כן, הוא יטפל כבר במפיקים, הוא אמר לי. בוא נגיד שלום וערב טוב לשר לענייני מודיעין, ראש אכ"א לשעבר, אלוף במילואים מיש עתיד, אלעזר שטרן, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
מזל שאתה לא גם רב, אז בכלל היינו צריכים לבזבז את כל הזמן על הקרדיטים. בוא נתחיל לא בפוליטיקה, בוא נתחיל בביטחון, האירוע בג'נין. איפה היית במוחמד הדורה, אגב, שנת 2000? 2000 או 2001?
2000.
קצין חינוך ראשי, הייתי בתוך העניינים האלה של הקודאיתי שלנו, רוח הלחימה, תואר הנשק, כל מה שיש בתוך הסיפור הזה.
ולהבנתך, הפקנו את הלקחים מאז והפעם הגבנו אחרת?
אני חושב שכן. אני חושב שיש פה שני דברים צריך להגיד. הראשון, חיילי צה"ל לא יודעים לראות על אזרחים שלא מסכנים אותם. הם לא יודעים. פעם בלא יודע כמה זמן, אם זה יכול לקרות, צריך לחקור את זה בצורה מאוד חמורה. והדבר השני, שעל פניו, אמרנו, יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים. ניקח את הזמן, נחקור. כמובן אנחנו מביאים צער, אנחנו חושבים שעיתונאים, זכותם, חובתם, להיות גם במקומות מסוכנים. אבל כמו שאמרתי קודם, מבחינתנו זה אירוע חמור מאוד, אני בטוח שגם הלוחמים שהיו שם באזור, וצריך להזכיר את זה בשביל לשמור על כולנו, זה לילה אחרי לילה מסתובבים במקומות מסוכנים לוחמים שלנו, הם יהיו הרבה יותר שקטים אם ידעו, כמו שאנחנו מעריכים, שזה לא קרה מירי של כוחותינו, אבל צריך להמתין לחקירה.
הבעיה היא שאם אנחנו לא נקבל שיתוף פעולה של הצד השני, זאת אומרת של הצד הפלסטיני, אנחנו, היכולת שלנו להוכיח מי בכל זאת הרג אותה, אם זה אנחנו הם, תהיה מאוד נמוכה. אגב, מה שאני שמעתי מגורמי מודיעין, זה שגם אם תהיה נתיחה שקופה, לפעמים הרי רוב הסיכוי שגם אם זה קליע שנורא על ידי פלסטיני, מקורו בישראל.
אני חושב שאתה יכול לחבר בליסטיקה, זה לא רק הולך לסוג נשק, זה הולך לסלילים שבקנה, יש מקצוענים שאמורים לדעת לזהות.
אבל גם הנשק בא מאיתנו, קרוב לוודאי. אני לא מדבר על תיתנו להם רובים מאוסלו. אני מדבר על זה שחלק גדול מהנשק של המחבלים הגיע בגניבה ממחסן
איתה. אני מבין שזאת בעיה, אבל אני אמרתי, גם אם יראו באותה נשקים, יש שיטות לדעת את מאיזה נשק יצא הקליה, גם אם כולם הם 16 או כולם קלצ'ניקוב. יש יכולות, יש טווחים, יש פיח ליד פצע חדירה. אני לא רוצה להיכנס לבליסטיקה.
בקיצור, אתה אומר שאם אפשר היה לעשות נתיחה משקופה, זה היה עוזר מאוד.
גם זה היה עובר, כן. אני חושב שלא רק זה, אבל גם זה, כן.
אז מה עושים עכשיו כשהם בעצם הולכים מחר לעשות מצעד ראווה בלוויה? ארונה יוצב במוקטה, האמריקאים דורשים, אתה יודע, זה האזרחית אמריקאית, כי אנחנו בסוג של תקלה הסברתית בינלאומית, אם כי אני חייב להגיד מה שאמרנו בהתחלה, המערכת שלנו מתפקדת. כולם דיברו על זה, רמטכ"ל דיבר על זה, ראש ממשלה דיבר על זה, סרטונים הופצו וכו'.
תראו, זה העולם של היום. החובה שלנו קודם כל בשביל הקוד האתי שלנו, בשביל המוסר שלנו, להגיע לאמת. ולהציג אותה, זה שמנצלים את זה, הצד השני, בעיקר אויבים שלנו, בעיקר אלה ששולחים את הטרוריסטים לשם, בעיקר אלה שמודדים את הטרור מתוך ג'נין. השימוש ההסברתי שהם עושים בזה, זה חלק מהמלחמה הזאת, זה כואב, אבל אסור להתבלבל.
עכשיו, עוזרים להם אנשי ארגון כמו בצלם, ששלחו תחקירן והוא צילם את הסמטה שממנה לכאורה ירה מחבל את הצרורות, והם הפיצו את הסרטון, ואחר כך צילם את המקום שהעיתונאית נמצאה בו, וטוען שלא יכול להיות שהיא נפגעה מאותו מחבל. אבל זה אומר שהמחבלים גם אצלנו בבית.
אני אמרתי, אני לא רוצה להגדיר כל כך בקלות מי מחבל ומי לא. אני חושב שיהיה תחקיר ונתייחס לתחקיר הרציני. תחקיר של בצלם, בעיניי הוא לא תחקיר רציני.
טוב, אז אתה משתף ככה באופן חלקי פעולה עם אריה, שמנסה תמיד למצוא את האשמים היהודים באירוע.
לא האשמים, אבל עוזריהם.
תגיד, השר שטרן, בוא, בקצת יותר רמת המקרו, צהל נכנס היום שוב לג'נין, אפרופו המשך הפיגועים, יש מה לחפש שם בערימת שחת הזו? הרי לא מדובר כאן בארגונים, הרי כבר יצאו הערכות המצב שזה לא חמאס ואפילו זה לא ג'יהאד, זה התארגנויות של אנשים בודדים שבאים בגלל ההסתה החמורה. השאלה אם הכניסות והיציאות האלה זה יותר, זה כדי להרגיע את האלקטורט הישראלי או את הבייס או את הימין או, לא, או את אריה או אני לא יודע את מי, יותר מאשר לעשות משהו.
שאלה מאוד חשובה, מאוד מהותית, וטוב שהציבור יבין איפה אתה טועה. זה נכון שהמפגעים האחרונים, הם רובם המוחלט לא היו מוכוונים ישירות על ידי ארגונים. אבל זה לא שהארגונים לא רוצים להכווין. זה פשוט בגלל שנכנסים לג'נין ולעוד מקומות בלילות, בזכות שהלוחמים שלנו, של צה"ל, של משטרת ישראל, של השב"כ כמובן, עושים את כל הפעולות האלה, שהם בסוף כאלה שמצמצמות, אתם יודעים, שעשרות אירועי טרור נמנעו כתוצאה מהפעילות המונעת. ואחת הדוגמאות זה בדיוק מה שאמרת, זה שגופי הטרור שרוצים, לא מצליחים, לא שהם לא רוצים, זה בגלל שצהל נכנס למקומות, גם כמו ג'נין.
טוב, אפשר לעבור לקרבות אצלנו?
לא, שיגיד מילה לזה שלא יודע, יש אנשים שפוגעים לנו בריבונות כמעט כל לילה, ותוקפים מטרות ברמת הגולן, בקונטרה, בחדר, בלי לבקש אישור מחיל האוויר. זה, מה, למה?
לא הבנתי את השאלה.
הוא שואל, האם רמת הגולן בצד הסורי לא שייכת לנו, בטאבו, ולמה אנחנו מרשים לגורמים...
כן, הבנתי, טוב. שאלה מתוחכמת אפילו.
נכון?
כן, כן, הבנתי. טוב, אבל תסדרו את זה אחרי, ואיפה הגבולות של ישראל הגדולה?
טוב, אריה, שאלה פוליטיקה, קדימה.
בסדר, זה היה קרבות בג'נין, גם בכנסת היום היו קטטות לא קטנות, ממסיבת העיתונאים של מנסור עבאס וההתפרצות של איתמר בן גביר, השאלה... מי אמר יותר פעמים, אתה מחבל, לא אתה מחבל, אנחנו יכולים לשמוע את הקטע הזה אגב?
כן,
זה יכול להכניס אותנו לאווירה. קצר, אבל. אין לנו. טוב, בסדר. למען השקט הנפשי. איך אתה מעריך את המשך תפקודה של רע"מ בקואליציה הנוכחית?
אני חושב שרע"מ זאת בשורה חשובה בעיניי לחברה הישראלית, של יכולת להיות באותה קואליציה עם מפלגה ערבית, יש בזה בשורה גדולה. אנחנו כולנו משלמים מחירים מול חלק מהבוחרים שלנו, גם המפלגות הציוניות וגם רע"מ מול הבוחרים שלה. אבל מעל כל זה אני חושב שיש אינטרס משותף, טובתה של מדינת ישראל. גם הבוחרים של רע"מ לא בטוח שהם היו רוצים שתקום פה ממשלה עם נתניהו ובן גביר ועוד חברים שלהם. וגם אנחנו רוצים שתקום ממשלה שנותנת מקום של כבוד למוסדות החוק והשלטון, שלא נחזור למה שהיה כאן בשנים האחרונות. וזה אומר שכיוון שאנחנו 60-54, לעתים 60-60 כשהם משתפים פעולה עם המשותפת, האופוזיציה, אני רואה את השיתוף פעולה הזה עם המשותפת כל הזמן.
כן, היום אפילו עלו תמונות מהיום עדכניות מהכנסת, יריב לוין ויואב קיש יושבים ומדברים שם בפרסה עם כל הטיביז
איך קוראים לו? אנחנו בתוך המליאה, עזוב את הפרסה, בפרסה מצלמים פחות. אתה רואה בתוך המליאה איך טיבי כועס מאוד על יריב שכועס עליו, בגלל שכנראה איזשהו הסכם לא עמדו בו בדיוק. אבל זה
אגב,
לא
חדש. אגב, הפרסה יותר חשובה מהמליאה, אתה יודע את זה. בפרסה קוראים הדברים המעניינים.
לא, אבל אני אגיד בשורה התחתונה, שיתוף הפעולה בין הליכוד לבין הרשימה המשותפת, גם בכנסות הקודמות וגם היום, זה ברור, רק לנו אסור לדבר עם מנצור אבס, אבל הם לדבר עם איימן עודה, זה ממש מצוין מבחינתם.
תשמע, אותי אתה לא צריך לשכנע שזה טוב. השאלה היא כמה זה יכול להחזיק. אריה נגד, אני בעד. כמה זה יכול להחזיק? אם כל פעם שיש איזשהו אירוע ביטחוני, ואנחנו במדינה שכל רגע יכול להתפוצץ פה משהו, עוד פעם כולנו נתכנס ונחכה למועצת השורה, וכן ולא. השאלה היא, אתה מבין, מה האופק?
בוא נגיד שני דברים. קודם כל, אני חושב שאזרחי ישראל ראו שאנחנו לא ממצמצים מול סוגיות הביטחון, לא משנה מה הרכב הממשלה. אנחנו עושים את מה שנכון מבחינה ביטחונית נקודה, ואז הולכים לראות מה קורה לנו בתוך הקואליציה. דרך אגב, אתם שואלים אותי את הציפייה להחלטת השורה אתמול, מי שחיכה הרבה יותר מהקואליציה זאת האופוזיציה. נתניהו כנראה כסס את צבאות, בתקווה שהשורה תחליט משהו מסוים.
בצדק, כי אם גורל הקואליציה תלוי ברע"מ, לא, אבל אם גורל הקואליציה תלוי בהחלטת מועצת השורה, אז גם האופוזיציה מחכה לדעת אם הממשלה נופלת או לא.
לא, נלך הפוך, בוא נציג את זה הפוך. גורל האופוזיציה תלוי במועצת השורה. אם מועצת השורה, ככה תסתכל על זה.
זה התחכמות, אבל תגיד לי דבר אחר.
הלו
רע"מ שם תג מחיר.
רגע, אני אשאל אותך שאלה. תגיד, להיות תלויים באיימן עודה, מה הם יצביעו? רק שזה היה בארבע אחר הצהריים, כשאיימן עודה יצא בהודעה שהם יצביעו יחד עם הליכוד. זה בסדר רק בגלל שזה היה יותר מוקדם.
אלעזר שטרן, אתה יודע שהאופוזיציה תמיד יכולה להיות נגד הממשלה, לא משנה הרכב שלה. אבל יש לי שאלה אחרת.
סליחה, וכשהם בחרו מבקר מדינה עם המשותפת, כשהם פיזרו את הכנסת עם המשותפת, ארי, אתה מתעמם.
אני הייתי שם.
אני לא אומר שכשהם היו בממשלה הם לא עשו את זה.
אז כולם עושים את זה, ולכן כל הקטע הזה
זה לגיטימי לגמרי. באופוזיציה זה לגיטימי לגמרי. אבל יש לי שאלה, באמת תעזוב את זה כרגע.
תן לי נגיד לך את הבעיה. החיבור הזה שהוא גורר הסתה, בסדר? עזוב אותך, מותר לך לשתף פעולה עם המפלגה הזאת, ועם המפלגה הזאת אין לי בעיה. אבל כשזה הולך לזה שהשיתוף ומשתמשים כלפי מי או כלפי הממשלה הזאת, בגלל שהיא יותר ממשתפת פעולה, אנחנו יושבים איתם יחד בקואליציה, בביטויים שאחרי זה אנשים, אולי, חס וחלילה, יכולים לשלוח כדורים לילד של ראש ממשלה, שם הבעיה. כל זמן שהביקורת היא ביקורת עניינית על עצם זה שמשתפים פעולה עם מפלגה ערבית, בסדר, יודעים להתמודד עם זה. אבל כשהביטויים שמלווים את זה, זה לקיחת הלגיטימיות מהממשלה, משלטון במדינת ישראל, מראש הממשלה, שם זה גורר אסון. ואני אמרתי, אני מקווה שזה ייגמר רק בכדורים במעטפה שנשלחים לראש ממשלה, שאני עוד לא יודע מי שלח אותם, אבל לא יבואי לנו אם מסתבר שזה חלקים שקשורים לסוג ההסתה הזאת. שם הבעיה שלי.
עכשיו יש לי שאלה אחרת. רעם, בעקבות מה שהיה בהר הבית, שם תג מחיר לחזרתו לזרועות הקואליציה. מה שאני שואל זה, האם הממשלה שילמה להם את תג המחיר, או שרעם סמרטוטים והתקפלו?
אין לי מושג, יש הסכמים קואליציוניים, תלכו לשם.
לא, לא, לא הסכמים מלפני שנה, אני מדבר על עכשיו, עכשיו.
לא, 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 אני חושב שאתה יודע שבהר הבית ביקרו ביום העצמאות הזה, יותר משביקרו בימי העצמאות הקודמים, אני מתכוון ליהודים. אתה יודע את זה, אז מספיק עם כל המספרים האלה והסתות האלה.
אני חושב שארי גם, ארי טועה. רגע, שנייה, הרעם טוענת שחלק מההתחייבויות לא מקוימות. הדרישה של רעם זה לקיים את ההתחייבויות, היא נאמרת במפורש, שהיא לא מדורשים דברים חדשים.
לא, הם יפנו אותך לירדן, שתסדר את ענייני הר הבית עם אבדאללה, זה מה שהם יפנו.
אז על הר הבית הוא ענה לך, וירדן מסדרת כי המספרים מטורפים, לא רק ביום העצמאות, גם אם אתה מודד את כל 19 החודשים האחרונים, וחוץ מזה שתמיד ירדן, הוואק ואנחנו וירדן מסדרים את ענייני הר הבית. כך היה תמיד, והטקסט של נתניהו מ-2015 עוד מתנוסס, כולל התנצלות מול ירדן. טוב, אלעזר, נראה לי מציינו אותך, אני לא רוצה להיות גס.
אני רוצה רק להגיד לכם דבר אחד. תראו, אנחנו בשורה התחתונה, אמרתי לכם, זאת קואליציה מורכבת. אנחנו נזכה בהצבעות, בחלק מההצבעות נפסיד, אבל הממשלה הזאת תמשיך. נפסיד, דרך אגב, בעיקר מחוסר ערנות. אבל הממשלה הזאת תמשיך, כיוון שהאלטרנטיבה שכל חברי הקואליציה הזאת, ואני חושב שגם רוב הציבור במדינת ישראל רואה, זה או בחירות או ממשלה בראשות נתניהו, וזה איום הרבה יותר גדול מאשר נפסיד הצבעה פה או הצבעה שם.
השר אלעזר שטרן, תודה.
תודה
רבה.
פרסומת אחת, וחבר כנסת מיקי זוהר ימתין לנו פה בצד השני שלה. חבר כנסת מיקי זוהר, הליכוד, שלום.
שלום וברכה.
אז שוב צעקתם יש לפני הגול. זה אופייני לנו בהפועל, למה לכם?
אני אמרתי כל הזמן שהמשחק הזה הוא משחק שעוד לא הסתיים, הוא משחק ארוך, אבל אין לי ספק שבסופו של דבר, בעזרת השם, אנחנו גם ננצח בו.
אבל מה הלקח שלך מהיום? שאי אפשר לסמוך על הערבים?
שמע, אני אגיד לך משהו.
זה תמיד הולך.
שמעתי לפני מספר דקות את הרעיון של השר שטרן, ואני שומע אותו מתפתל, הוא מנסה להצדיק את ההחלטה שלהם להמשיך ולעבוד בקונסטלציה הנוכחית יחד עם רם ועם החברים האחרים, והתחיל להסביר איך זה יכול להיות שאנחנו עושים שיתופי פעולה בכנסת, באופוזיציה עם המשותפת וכו'. אני תמיד הסברתי ואמרתי דבר אחד. פעם הכנסת, כשיש 120 חברים וצריך לעשות פעולות כאלו ואחרות, ולעשות שיתופי פעולה כאלו ואחרים בין חברי הכנסת, ברור שלא צריך לעשות הבדל, גם אם אתה חבר כנסת יהודי או חבר כנסת ערבי, כולם שווים ואפשר לעשות לו שיתופי פעולה. אבל הפער בין שיתופי פעולה פרלמנטריים לבין הקמת ממשלה, והשענת כל עתיד המדינה, ואחריות המדינה בידי רשימה ערבית, במקרה הזה רם, שנשענת על מועצת השורא בתנועה האסלאמית, זה דבר שהוא חציית קו אדום שמסכנת את ישראל ופוגעת בישראל. ואת זה אלעזר שטרן לא יאמר לכם, ולכן אני אומר לכם.
תגיד, למה היא מסכנת את ישראל? הרי אם נדבר על הר הבית, הם מעולם לא עלו כל כך הרבה יהודים על הר הבית, אחד, שתיים, אפילו התחילו להתפלל, הייתה כתבה של שרקי על זה בהר הבית, שזה בכלל, אני אפילו נגד זה, ואם נדבר על ביטחון, אתה חבר כנסת, אתה חבר כנסת מכובד, בקש פגישה אצל הרמטכ"ל, תעבור ממנו לראש השבק, תמשיך משם למפכ"ל, ותשאל מישהו מהם אם קיבלו איזושהי הוראה, לא לעשות משהו שנדרש לביטחון, טוב, להפך.
ממש, בדיוק, אני ממש שמח שאמרת את הדברים האלה, בן, כי אני מסכים איתך. הם לא יכולים לקבוע למדינה מה לעשות, אבל, ואבל גדול, אני מאמין בכל ליבי, שבכל פעם, שהאויב מחוץ, האויב הערבי מחוץ, מזהה חולשה, ולזהה מצב בו הממשלה רפויה, הוא מרים ראש. ואני סבור שהפיגועים הרבים שאנחנו חווים בחודשים האחרונים נובעים מחולשת הממשלה, שהאויב הערבי לא רואה שיש פה מדינה מאוחדת עם ממשלה חזקה ואיתנה, הוא מרים ראש. ואני יכול להגיד לך גם מעבר לזה.
אז למה הוא הרים ראש לפני שנה בדיוק והעביר את כל הערים המעורבות?
קודם כל,
בעניין של הערים... מה הוא הרגיש אז שהוא...
בעניין של הערים המעורבות, גם שם, נכון להיום ערבי ישראל, נמצאים במצב שונה ממה שהם היו קודם. היום הם הרבה יותר אלימים, הם הרבה יותר תוקפנים.
אז למה הרחובות לא בוערים? לפני שנה הם בערו. אתה זוכר, אתה היית באזעקה, אתה זוכר את האזעקה בכנסת, מיקי, לפני שנה בדיוק ויומיים? באמצע דיון בכנסת, זה בחיים לא היה, ואתה מדבר איתי על להרים ראש.
אני אומר לך, הם עוד לא בוערים, כי עוד לא היה הטריגר. אבל תזכור היטב את מה שאני אומר לך, בן, ואני מוכן להביא לך את זה גם עם עובדות מגובות. האויב הערבי מחוץ, מרים ראש, וערביי ישראל, לצערי הרב, כבר לא מכבדים את העיקרון הבסיסי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
ולפני שנה הם כיבדו את זה.
אני חושב שהיה מצב אחר, אולי הם לא
כיבדו את זה. איזה אחר? כל בער פה ירו על הכנסת פעם ראשונה, נשמה.
אולי הם לא כיבדו את זה, אבל הם כן ידעו לכבד את העוצמה של הממשלה ואת עוצמת האחראים והגורמים הבחרים.
חבר הכנסת זוהר, מכובדי.
ולכן הם בחרו...
תושבי לוד זעקו ימים שלמים שלא באים לעזור להם, אפילו הם הגנו על עצמם. על איזה עוצמה אתה מדבר? אבל אנחנו דחקנו את אריה, מסכן, הוא לא שאל שאלות.
אני בעניין הזה סבור, אני רק רוצה להגיד בשיקום, לפני שאריה שאל אותי שאלה, שבסוף אולי אין להם את האפשרות להשפיע על החלטות הצבא או משהו כזה, אבל חד משמעית, המצב כפי שהוא נראה עכשיו, משדר חולשה, והדבר הזה פוגע בסופו של דבר בנו כעם.
הממשלה הנוכחית מצהירה על עצמה שהיא ממשלת תיקון. אתה חושב שהיא צריכה היום לתקן מה שנתניהו לא עשה ולהרוג את סינואר?
תשמע, קודם כל אני חושב שיש הרבה מה לבוא אלינו בטענות לשנים שהיינו בהנהגת המדינה, ואין דבר כזה שתהיה בהנהגת המדינה ותעשה הכל למושלם. גם אנחנו לא עשינו דברים שהיינו צריכים לעשות בתקופת כהולתנו, אבל דבר אחד היה שונה. אני חושב שלפחות, איך שזה היה מנוהל, אנחנו ראינו שהימין, כשהוא בהנהגת המדינה, זה גם לא משנה בהכרח מי ראש הממשלה, בעיקר שהימין הוא בהנהגת המדינה, יש צורה אחרת לאיך שהדברים נראים כלפי אויבינו, וזה הדבר שאני מדבר עליו. והיום, בגלל שהשמאל, בפרט, יחד עם מועצת השורא ורע"מ, מנהלים את המדינה, זה מגלה חולשה, ועל כך אנחנו משלמים מחיר, ואני חושש שהדבר הזה לא הולך להשתנות, לצערי הרב.
אני רק בגלל חיבתי המובנית לך, לא מקריא את הציוצים ואת הפוסט המרגש שכתבת אז, על זה שצריך להושיט יד. להושיט יד בחזרה למנסור עבאס, כשנתניהו עוד רצה להקים את הממשלה. אני לא מקריא את זה, אני לא מקריא, נשבע לך, לא מקריא.
תשאל אותי על זה.
לא, עזוב, עייפתי.
אני עייפתי. אני הייתי מהפייק ניוז.
מה הפייק בזה?
אז בוא, אני אגיד לך מה אמרתי. תגיד לי אם אמרתי משהו אחר. אמרתי שיש מקום להקמת ממשלת ימין 59 בהימנעות רע"מ. אמרתי, נכון זה מה שאמרתי?
מיקי, תקשיב לי רגע, אני רוצה להסביר לך משהו שאתה יודע יותר טוב ממני וגם אריה יודע. הימנעות שמימנעות, ברגע שהרע"מ יכולה במעשה או מחדל להפיל את הממשלה, אתה תלוי בה באותה מידה
ממש,
בדיוק.
ממש, ממש לא.
בדיוק כן.
לא, אם אפשר לקיים ממשלת 59, אז אפשר גם לקיים ממשלת 60 עכשיו.
לא, נכון, קודם כל, עובדה היא מתקיימת. אני אמרתי שאני רוצה שתקום פה ממשלת 59 ימין. לא רציתי שרע"מ יהיו חלק מהקואליציה, רציתי שיאפשרו הקמה חד פעמית. עכשיו, מה קורה אם היינו מקימים חד פעמית? כמה דברים יכולו לקרות. אחד, יכול להיות שהיינו מוצאים את עצמנו מהר מאוד מאוד מערכת בחירות, וזה לא היה רע, כי אנחנו היינו נשארים בהנהגת המדינה. דבר שני יכול לקרות, שאולי גדעון סער היה מתעשת, ואומר, חבר'ה, אולי שווה לבוא לקואליציית ימין, הנה כבר יש פה קואליציית ימין 59, שווה לצרף את השישה שנים.
אתה יודע יותר טוב ממני, מיקי, אתה יודע יותר טוב ממני שגדעון סער לא היה מתעשת, לא היה מתעשת, ובאותה מידה הקואליציה הנוכחית מקווה, קיוותה שהליכוד יתעשת, ויציב בראשו מישהו אחר, ויקים ממשלה, ועזוב, אנחנו חוזרים על עצמנו. מיקי, אתה נשמע לי מצונן, אז תנוח קצת.
האמת שאני בסדר, אבל בשום שלב לא הייתה תוכנית ולא הייתה התאחדות להקמת קואליציה איתם. הדבר היחידי שאני הצעתי בזמנו, וחבל שהצעתי לא התקבלה, זה הקמה בהימנעות חד פעמית, ואחר כך כל אחד לדרכו. זה דבר שלדעתי עוד היה אפשרי לעשות.
לא היית מצליח לנהל ממשלה דקה אחת בממשלת מיעוט מלכתחילה בהימנעות רע"מ, לא חשוב, עזוב.
אבל תסכים איתי שהיינו בונים את הקמת הממשלה הזאת, זה בטוח.
כן, לדקה וחצי, אבל אני חושב שאבל, שמע, בינינו החילוקי דעות יותר עמוקים, כי אני בעוונותיי הרבים מאוד חושב שהממשלה הזאת טובה, אבל אני לבד פה במחשבה הזאת.
אתה עדיין חושב שהיא טובה בן?
כן.
אתה יודע מה? אם אתה שואל אותי, שתפלא שאתה
כל יום היא מקבלת החלטה טובה שאני אוהב. היום, אתה, היום חופשת לידה לגברים. כל יום, כל יום.
בן, בן, אתה בעניין הזה חד משמעית, כנראה לא אובייקטיבי, אבל אני יכול להגיד לך...
זה הדעה שלי, מה?
שאני יודע שגם אתה לא נחה דעתך על מה שקורה במדינה שלנו, לא מבחינת הפיגועים, ואחרי מטרות של האויב הערבי, והדברים האלה קורים בגלל רציצות הממשלה. האמן לי שהיא קוראים
טוב, אנחנו חוזרים על
ככה,
עצמנו.
ככה גם הוריי וסביי וסבותיי לימדו אותי. בכל פעם שאנחנו קיים מגלים זו... חולשה, כך תראה שהאויב הערבי ירים ראשו.
ולכן כנראה סי-סי-אי החולשה של כל הזמנים היו לפני שנה, כשגם הערים בערו וגם ירושלים מופצצה. אבל זה אבא מצינו.
רק שאלה אחת.
העיקר שהמשפט האחרון היה שלך,
לא? מתי בחירות? מתי בחירות?
אני מקווה שבקרוב מאוד... אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל לדעתי זה יהיה, אם אתה שואל אותי, בין סוף שנת 22 לתחילת שנת 23, זה הערכה שלי, ואני בהמשך נדע אם צדקתי או לא.
הנה משפט אחרון שלך, תודה רבה מיקי זוהר.
תודה רבה.
תודה רבה גם לכם.
יואב לימור, פרשן צבאי ישראל, היום שלום יואב.
שלום לך.
שלום, שלום.
מה אתה שומע מהצבא? הפעם הפיקו לקחים, ממלאים את חלל הבלוגוספירה והדיגיטל בחומרים, הרמטכ"ל, נראה לי בית זזית, גם דיבר, גם סייר, ראיתי עכשיו הודעה שהוא עשה כבר תחקור וכו'.
כן, והאמת היא שאין להם שורה ואין להם שורה תחתונה, הם גם לא ידעו מרגע שלא תהיה נתיחה שתהיה מקובלת עלינו ומרגע שלא תהיה חקירה משותפת, ברגע שאין יכולת, אין ממצא חד משמעי כמו קליה שנמצא רק בצד הזה או בצד האחר, זה יישאר מלחמת גרסאות, ומלחמת הגרסאות כבר הפסלנו בשמונה בבוקר.
תגיד, מישהו זיהה איזה נשק היה המחבל ההוא שירה ככה צרור מעבר לפינה ואז אמר שהוא הוריד מישהו?
לא שאני יודע, אריה. לא שאני יודע.
הסתכלתי על הסרטון, לא הצלחתי לזהות מה זה.
שוב, אם זה, תראה, אם זה יזוהה כקרלו, שזה נשק מאולתר שיש רק לחמושים פלסטינים בשטחים, אז זה קל, זה לצהל, אין כזה דבר. כל כלי נשק אחר, אתה יודע, אם זה M16 כזה או אחר, אז זה יכול להיות בצד הזה ובצד האחר. יהיה מאוד קשה לשכנע את העולם על בסיס כלי הנשק, אתה יודע, במקרים יותר בוטים מזה, כמו פרשת מוחמד אדורה, אני מזכיר לוותיקי, למיטיבי הלכת בינינו מתחילת האינטיפאדה, בשנת 2000 גם שם ישראל באה עם הררים של ראיות ולא שכנע אתם שוכנעים. אני חושב שזה לא המקום שבו נצליח לעשות את זה במקרה הזה. היום אל-ג'זירה כבר משמונה בבוקר ביום שידורי מיוחד. אני רואה ציוצים של מיטב הסלבריטיז בעולם. אפילו גארי ליניקר, כוכב הכדורגל של צעירותי, נבחרת אנגליה, טוטנהאם, תומך באופן מוחלט, בלי לדעת שום דבר ועל מה. אז באמת הזה, במלחמה התודעתית הסברתית הזאת, לצערי, אנחנו ידינו ממש ממש על התחתונה, וחבל, אני מעריך את כל המעמד שעושה הרמטכ"ל, אני חושב שהיה כדאי
שיש... לא רק הרמטכ"ל, שמה, גם הוציאו, יואב, הוציאו, יש היום דיגיטל וסייבר חזקים בישראל, הוציאו סרטונים, תרגמו אותם לכל מיני שפות, נתנו פייט, ברור שאתה יודע, כשנהרגת עיתונאית ועוד אזרחית אמריקאית, אתה נמצא בנחיתות, אבל את הפייט נתנו. תגיד, הכניסות האלה לג'נין, מה תחליטן? הרי אין שם תשתית.
יש לא מעט מבוקשים, אתה יודע, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו הרי נחשפים לדבר הזה כשיש פיגוע כמו שהיה בשבוע שעבר באלעד, זאת אומרת, שני מחבלים יוצאים מאלעד במקרה ובלי התראה, מגיעים, עושים פיגוע, ואז אנחנו כולנו מורטים את שערותינו בעצבים. בסוף כל לילה עוצרים כמה עשרות כאלה לפני הפיגוע, וכדי לעצור אותם, חלקם במחנה הפליטים ג'נין, המקום שהוא היום הכי מסוכן ביהודה ושומרון, צריך להיכנס לשם, כל כניסה לשם לצערי מלווה באש מצד הפלסטינים, מה שמחייב את צהל ברוב המקרים להגיב, להשיב באש, צהל או משמר הגבול, ימם או ימאס, ולפעמים יש את הקריאות טרגיות כמו היום, ולחימה זה מקצוע מסוכן, לכם אני לא צריך לספר. לפני שבוע יום הזיכרון, אני כל שנה יום הזיכרון הפרטי שלי זה אילן רואה אחי וראי שהיה כתב כל ישראל ונהרד בדרום לבנון עם ארץ גרשטיין. זאת אומרת, זה מקצוע מסוכן, המקצוע שלנו, וגם שירים ידע שזה מקצוע מסוכן, לא שאני מסביר משהו ולא שהגיע לה למות. היא הייתה עיתונאית מצוינת אגב, מאוד פלסטינית ופרו-פלסטינית, אבל עיתונאית טובה.
נכון, תגיד יואב...
זה מקצוע מסוכן?
כדי שנספיק, אתה חושף היום שעזמי בשארה שלנו מנסה לפעול למניעת תיירים ישראלים למונדיאל בקטר.
כמה מפתיע, עזמי בשארה חסידו לו את העולם. אני חזרתי אתמול בלילה מקטר, הייתי שם בימים האחרונים, כמה ימים, מעניין, אבל זה לשיחה אחרת, קטר מדינה מעניינת, והפוזיציה שלה מעניינת, בטח אפרופו חמאס, ואפרופו איראן וכולי, אבל בהקשר הזה, בשארה מחזיק מעמד ייחודי בקטר, הוא גם יועד של האמיר, וגם מחזיק בדרכון דיפלומטי קטרי, ויש לו איזה מכון מחקר כלשהו שממומן
בידי השלטונות. פגשת אותו שם?
לא פגשתי אותו. אבל הוא מפעיל הרבה מאוד לחץ ומאמצים על הקטרים, כדי שישראל לא תהיה נוכחת בשום אופן, כמובן בכדורגל לעולם לא נוכחת נוכחים במונדיאל, אבל אני מדבר מבחינת קהל שנהיה שם. אני מעריך שזה לא יצליח לו, כי קטר התחייבה בפני התאחדות הכדורגל העולמית שכולם יגיעו, אבל הוא משקיע שם הרבה מאמץ, הזה כאב ראש לדיפלומטיה הישראלית. היום הדיפלומטיה הישראלית יש לה כאב ראש אחר בקטר, אפרופו האירוע של אלג'זירה, אבל אני מניח שעוד יזרמו הרבה מים בנהר הזה הקטרי, עד שנראה את כל עשרות אלפי הישראלים שקנות כרטיסים גם באמת נוחתים בדוחה ורואים משחקים.
יואב לימור, תודה רבה. נגמר הזמן, אריה. תודה, יואב. דיווחי תנועה ומיד נשוב.
אתם מאזינים לחמש בערב עם בן כספית ואריה אלדד, ובשש ספורט ב-103 FM. עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
מצרים הזהירה את ישראל מפני התנגשות בסינואר. פתאום אתם בעד החמאס? אפילו ארדואן כבר נגד.
אילון מסק הודיע שיבטל את השעייתו של טראמפ מטוויטר אם העסקה עמו תושלם. ברור, הוא רוצה טראפיק.
מוסי רז אומר, החלטת נשיא ארצות הברית ביידן לבקר בירושלים המזרחית ללא ישראלים נכונה. למה עם העבודה? תתאחד עם בלד.
הבוקר שוב תקיפה באזור קונטרה. מי זה יכול להיות?
3 שנות מאסר בעסקת טיעון לרותם פריד שייבא ארצה 20 ליטר סם אונס. אצלי היה מקבל שנה לכל ליטר.
ליברמן ומיכאל יודיעו על שבועיים חופשת לידה בתשלום לאבות. מה עם סבים? עכשיו באים?
מספר פצועי ירי ליד תל ערד. איזה פיגוע, סתם קטטה בין בדואים.
השרה מיכאלי תובעת משמעון ריקלין 300,000 כי אחרי הפיגוע בבאר שבע טען שאמרה, למה הרגו את המחבל? אובדן חיים מצער. נו טוב.
שוטרים הגיעו לביתה של שירין אבו אקלה בירושלים כדי להוריד את דגלי אשף ויצאו בחיים. נס גלוי.
אז מבשרה מנסה למנוע כניסת ישראל למונדיאל בקטר, מלא בגידה וריגול לטובת חיזבאללה, עכשיו הוא באמת מועמד לחיסול. דובר משרד החוץ יוחאיד, שלום.
שלום לך.
שלום לכם ושלום למאזינים.
יום קשה בעבודה.
כן, אכן יום לא קל, התחיל מאוד מוקדם וממשיך באורך כל היום.
ואיך אנחנו נראים בעולם?
הנקודה היא מאוד משמעותית פה בגלל הסיפור שמעורבת עיתונאית, ואני חושב שכדאי שנייה לפני שאני מתחיל להיכנס לסיפור להגיד, בתור מי שעובד עם עיתונאים כבר המון שנים ומי שהיה עיתונאי בעברו, מוות של עיתונאי זה לא דבר, זה דבר קשה, זה דבר בעיקר בדמוקרטיה, אנחנו צריכים להגן על חופש העיתונות ועל חיי העיתונאים, לא משנה מי העיתונאי ולא משנה באיזה תקשורת הוא משדר. הסיקור של ישראל בעולם התחיל בצורה מאוד קשה. הכותרות הראשונות היו שישראל הרגה כתבת של אלג'זירה. אנחנו הצלחנו במהלך היום בפעילות משותפת עם דובר צה"ל ומטה הסברה לאומית ומשרד ראש הממשלה וגורמים נוספים לעשות שינוי קטן, מינורי, אבל משמעותי, כי הכותרות עכשיו מרביתן מדברות על זה שנהרגה עיתונאית שיש בדיקה לגבי איזה צד הרג אותה. ואני חושב שזה שינוי שהוא משמעותי, בגלל שבצד הפלסטיני אין להם שום בעיה להצביע על ישראל ולהגיד ישראל אשמה בלי שום בדיקה ובלי שום הוכחה, בעוד שאנחנו, כל מילה שאנחנו עומדים נמדדת בזה שהיא מילה שנבדקה, ומאומתת. אנחנו לא יכולים להגיד כרגע שאנחנו יודעים מאיזה צד של האש היא נהרגה, אנחנו כן יכולים להגיד שאנחנו מאוד מצרים על המוות שלה, ושאנחנו נבדוק ונעשה חקירה מקיפה, ואנחנו קוראים גם לפלסטינים להצטרף אלינו לחקירה כדי להגיע לחקר האמת.
תגיד, יש עוד עבודה בצנרת? כאילו, אני מניח שלצהל יש המון סרטונים, הרי שצהל נכנס לג'נין, הוא גם מצלם. ואגב, רמז, צריך לצלם הרבה יותר. הוא צריך להשקיע בזה הרבה כסף. לפעמים זה ההבדל בין מאומה אדירה כזו לניצחון תודעתי. צפויות עוד הפתעות מהכיוון שלנו? מישהו עובר עכשיו על כל הדיגיטל, כל מה שהתפרסם, כל מה שצולם?
משבע וחצי בבוקר זה מה שאנחנו עושים. דובר צהל עושה עבודה נהדרת, משתף אותנו בתוצרים ובממצאים. חלק מהתוצרים שכבר העלינו, גם ברשתות של צהל וגם אצלנו, מבוססים על עבודה שנעשתה בדיגיטל, זאת אומרת שמצאנו סרטונים שהצד השני אלה, שבהם אפשר לראות ירי חסר הבחנה של מחבלים באזור שבו הייתה עיתונאית, שאומרים שזה אומר שיכול להיות מצב שגם בירי הזה הייתה הפגיעה. כרגע אני לא יכול להגיד על חומרים נוספים, אני יודע שיש אנשים שעובדים על זה, ואני מקווה מאוד שנצליח למצוא את הראיות המתאימות לחקירה, כדי להוכיח שזה לא נרגע מיצה.
מישהו ספר 311 עיתונאים שנהרגו באפגניסטן, בעיראק, בסוריה ובאוקראינה. הייתה באיזשהו מקרה כזה דרישה לוועדת חקירה בינלאומית, או שהדרישה כלפינו היא סוג של אנטישמיות?
אני חושב שאנחנו, יש יחס שונה לישראל מכל המדינות שהוזכרו. זה לא משהו חדש. אני חושב שגם אנחנו מתייחסים לעצמנו בצורה אחרת ובסטנדרט אחר. אני חושב שוועדת חקירה או תהליך שצהל עושה זה תהליך שמספיק בסיפור הזה. אני חושב שהעובדה שנהרג עיתונאי זה עובדה שצריך להתייחס אליה בצורה מסוימת, כי לעיתונאים יש תפקיד. וההתייחסות שלנו היא באמצעות חקירה שאנחנו צריכים לחקור את עצמנו ולבדוק מה אנחנו יכולים להגיד על האירוע הזה. כמובן שיש גורמים שמנסים להפוך את זה לאירוע בינלאומי ואחר. הנושא הנוסף של זה, שמי שמסקר את המוות של העיתונאים, עיתונאים, ולכן יש יחס מיוחד לאירוע כזה.
ליאור חיה, דובר משרד החוץ, תודה.
תודה רבה לך.
פרסומות ונחזור.
אתם מאזינים לחמש בערב עם בן כספית ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM. עכשיו המשאל היומי.
שאתמול שאלנו, אז מה יהיה מחר עם רעם? 65% אמרו יישארו, חוכמת המונים, אני לא הייתי מה אומר יישארו. 10% אמרו יפרשו, 21% ימשיכו את ההקפאה, ו-4% התאחדו עם המשותפת. 2,907 מצביעים ומצביעות השתתפו. היום שאלנו בטוויטר, אתם מוזמנים להשתתף, מי השם במות העיתונאית שירין אבו אקלה? 1, אנחנו, 2, הם, 3, כולם, 4, אין אשמים. מסוכן במלחמה. שלום לאורך הדין מיכה פטמן.
ערב טוב.
שלום גם לכם.
מומחה בעבירות צווארון לבן, עבד וייצג את דת המדינה שולה זקן. נסה להסביר לנו בחמש דקות שלנו מה, האם באמת התיק קורס? יש כאלה שאומרים שמשפט ראווה לנתניהו הופך למשפט ראווה לפרקליטות, יש כאלה שאומרים הפוך. מה בעצם הצליח היום לעשות בן צור?
טוב, אז לפני בן צור, רק אני אוסיף שגם הצגתי את נתניהו, כדי שחלילה לא יוסתר פרט.
למען גילוי נאות, כן,
אותו. בדיוק, כן.
תשמע, הסיפור של החקירה הנגדית של שלמה פילבר הוא תפריט ידוע וכתוב מראש. האדון פילבר רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי, ללכת עם הסכם את המדינה ולהרגיש כאילו בלי וכאילו יכול לעזור לנתניהו. מה לעשות שללכת בין הטיפות גם קשה, ובזיגזג בין הטיפות אתה נרתב בכל מקרה. היכולת של ההגנה לחקור חקירה נגדית פה היא מאוד מוגבלת, עם כל המאמצים והרצון הטוב לפרגן לקולגות שעושים
באמת
מקסימום שהם יכולים. ברגע שפילבר מסביר בחקירה ראשית, אמרתי אמת במשטרה, הפגישה הזאת הייתה פגישה שממנה אני הבנתי שצריך להתחשב בבזק ולא לריב עם בזק. לאור הפגישה הזאת ולאור ההנחיה הזאת, אני פעלתי לאורך שנתיים פרשנות אחרת לכל הסיפור הזה שבא במהלך חקירה נגדית, היכולת שלה לשכנע את השופטים באמיתות אותה פרשנות היא מאוד מצומצמת.
גם כשהיום מסתבר שהפגישה לא הייתה בתאריך שפילבר אמר שהיא הייתה, כלומר שהיא לא התקיימה באותו מועד?
אני בדיוק עמדתי לגעת בנקודה הזאת, וזאת שאלה מצוינת.
נכון.
יש שני סוגים של ראיות שנמצאות בפני בית משפט. האחד זה ראיות חפציות עובדתיות, ובהם בהחלט ניתן לקעקע את אמינותו של פילבר. פילבר יכול לטעות ביום, בשעה, במקום, ובכך בהחלט עושה הסנגוריה עבודתה נאמנה, וככל שהיא יכולה היא עושה את זה מצוין גם אפילו. יחד עם זאת, המהות היא זאת שקובעת. אז הפגישה לא הייתה בשביעי לחודש, הייתה ב-11 לחודש, או ב-15 לחודש. המהות היא זאת שקובעת. פילבר היום מנסה לתת פרשנות אחרת לתנועת יד, שנתניהו לכשיעיד יכול לשלול אותה, יכול להגיד שזה על דעתו של פילבר, יכול להגיד אני מעולם לא התכוונתי לזה, יכול לצייר שלפילבר יש דמיון מפותח, ויחד זה אינו תואם את המציאות, אבל הוא לא יכול לספר שמה שפילבר אמר הוא לא פעל לאורו. כלומר, פילבר למעשה הודה בהפרת אמונים, והודה בכך שהוא פעל לאור ההנחיה של נתניהו להעדיף את נושא אלוביץ' ולא להתכסח עם בזק. בכך הוא הודה. היום שהוא מנסה להגיד שנתניהו לא התכוון לכך, נתניהו יהיה זה שיגיד את זה. אתה אמרת בחקירה ראשית ובמשטרה, בהתנדבות דרך אגב, החוקרים לא ידעו על הפגישה הזאת ולא שאלו אותו עליה. הוא מסר את הפגישה הזאת מרצונו הטוב והחופשי. אתה לא יכול היום להגיד, בעצם אתם יודעים מה, אפשר היה לפרש את זה בדרך אחרת. תיאורטית אתה צודק. מעשית, כאשר שנתיים פעלת בדרך שבה אתה הבנת את ההנחיה, אני מתקשה לראות איך שופט סביר השתכנע שהפרשנות שהוא מנסה לצייר עכשיו, היא הפרשנות שלה, הוא התכוון בזמן אמת.
למרות שיש בעיה עם היומן של נתניהו והתאריכים, אפרופו מה שאמר ארי, אני מצטער שאני לוחץ עליך, כי זה נראה לי...
אין בעיה, יכול להיות שהפגישה הזאת התקיימה במועד אחר.
לא, אבל הוא, הטענה היא שבעקבות הפגישה הזאת הוא נפגש עם אלוביץ' והתחיל לפעול לטובתו. אם לא יכלה להתקיים פגישה לפני הפגישה שלו עם אלוביץ', אולי זה, אולי
תיק 4,000
קורס ברעש גדול.
הרעש הגדול, אני מתקשה לשמוע אותו, ואני שמעתי את בן הבוקר אומר שהתיק הזה כבר קרס יותר מדי פעמים וצריך הצעת חוק למניעת קריסה של תיק יותר מדי פעמים.
מקסימום קריסות 20, כן.
תשמעו, אם היו 20 פעולות או 30 פעולות שכולם נעשו וזה היה כרוך בתאריך כזה או אחר, הייתי אומר שאתם צודקים בקושי שאתם מציגים. אבל שעד אומר שאני פעלתי במשך שנתיים לטובת העניין ולטובת המעוניין לפי בקשת נתניהו, אז זה באמת משנה אם פגישה אחת מתוך ה-30 או ה-40 הייתה לפני או אחרי. אני רוצה להחדד ולהסביר לכם את הנקודה הזאת, כי זה חשוב, והרבה פעמים טועים, ואני שומע גם פרשנים מתאים.
חדד, יש לנו 45 שניות.
קיבלתם ב-40. בנקודת המחה שפילבר פעל אך ורק לטובת העניין, ולטובת המדינה ולטובת המלכות כולה, זה עדיין לא שולל את עבירת הפרת האמונים, וזה גם לא קשור לעבירת השוחד, שכל כולה קשורה בשאלה האם הפעולות נעשו בשל האינטרס הפרטי של נתניהו או לא, אלה הן שאלות נפרדות לחלוטין. כלומר, אדם יכול לפעול לפי הדין, לפי הצדק, מה שכל אדם אחר היה פועל במקומו בעוצקו צרה כזאת, אבל עקב העובדה שיש מניע פסול, יהיה עבירה של הפרת אמונים.
זאת אומרת, אם הוא יודע שהוא קיבל את וואלה, בגלל שהוא ראש הממשלה ושר התקשורת, זאת עבירת השוחד, גם אם הוא לא נתן כלום. טוב, אנחנו, בוא נסכם ככה, השופטים בסוף יקבעו, אנחנו באמצע הדרך, כל הפרשנויות מיותרות, אבל זה היה מאוד מעניין, עורך דין מחפת מתודה.
תודה רבה, תודה רבה לך.
להתראות בשמחות, חברים.
עורכים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל שריני רומנו, דוד זבולוני, מיכל קדוש, אחינו ספורטינג קופן ומלינק, לא יעזור אריה, הוא אחראית, אוקיי?
תודה לך בן, תודה לך.
תודה, תודה.
אני מחר בלעדיך איכשהו.
בגלל שזה, כן, שלום.